ביסודו של המועד הזה של חנוכה, זוהי כמובן התנגשות בין תרבות ישראל לתרבות יוון. והיחס שיש בחז"ל לחוכמה יוונית זה למעשה הביטוי העמוק למפגש התרבותי הזה ולתוצאות שלו. והנה גם בזה יש לנו מסורות מפי רב שמעון בן גמליאל. הבאנו כבר פעם מה שהחז"ל מספרים בכמה מקומות, גם בסוטה מ"ט, גם בבבא קמא פ"ב, על הפסוק באיכה: איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. אז רב שמעון גמליאל אומר: אלף ילדים היו בבית אבא. צריך לפרש רש"י, אומר בחורים, זאת אומרת בני הבית, הבסמדרש הפרטי של בית הנשיאות על כל השלוחות שלו היו בו 1,000 בחורים. 500 מהם למדו תורה, 500 מהם למדו חוכמה יוונית, חוכמת יוונית. הצד הטרגי שבדבר זה שכנראה במרד בר כוכבא נהרגו כולם, ולא נשתייר מהם אלא אני כאן ובין אחי אבא באסיה. אז הגמרא באמת דנה, זוהי הסוגיה פה בבבא קמא וגם בסוטה ועוד כמה מקומות, על המפשט, איזה מין מחצה כזאת, 500 לומדים תורה, 500 לומדים חוכמה יוונית. אז הגמרא מתרצת: שאני בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות. אותו דבר שבית רבן גמליאל התירו להם לספר בחוכמת יוונית מפני שקרובים למלכות. זאת אומרת, הצד הפרקטי, הרי צריך לפתח ולטפח את הגדוד של שרי החוץ, של השתדלנים, של אלה שיעמדו עם כל המאבקים עם השלטון הרומי כבר בימי רב שמעון גמליאל, אבל השפה העיקרית הייתה, כל פנים השפה שבה הם דיברו כשהם נסעו למרכזים של השלטון, הייתה יוונית. אז שאומר חוכמת יוונית, בני פלטין הקרובים למלכות מספרים בה. אז זה סיפור של בימי רב שמעון גמליאל, כאמור עשרות שנים כנראה אחרי מרד בר כוכבא, והוא בוודאי 100 שנה פלוס לאחר חורבן הבית. אלא שהגמרא משלשלת את העניין הזה של חוכמה יוונית מזמן קדום יותר. תנו רבנן, כשצאו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ. ובכן, שני האחים הללו, הורקנוס ואריסטובלוס, הם נכדי הנכדים של מתתיהו. אז לצורך ההתמצאות, הרמב״ם בהלכות חנוכה אומר: כשניצחו בית חשמונאי חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד לחורבן. אז זאת אומרת, אם אנחנו נעשה את החשבון, אז אנחנו מדברים על אורקנוס ואריסטובלוס, ואחר כך כתוצאה מהפולמוס הזה, הרי אז כשפומפיוס בא במרכאות להשליט פה שלום, והוא נכנס בתוך המחלוקת המשפחתית הזאת, וכתוצאה מהפולמוס הזה אחר כך בהורדוס וכל מה שהתרחש לבית חשמונאי. על כל פנים, בימי מלחמת האחים הזאת, נניח בערך 150-130 שנה לפני חורבן הבית, אז היה מלחמה משפחתית. אז כשהיה מצור, אז בכל יום היו משלשלים להם בקופת דינרים, והיו מעלים להם תמידים. דהיינו, למרות המצור, הייתה הנחת יסוד שלא צריך לפגוע בסדרים הנורמליים של עבודת המקדש, שבהם הכירו שני הצדדים. אז כיוון שבתוך החומות לא היו כבשים לקורבן התמיד, היו משלשלים להם בקופת דינרים, אותם שבפנים מורידים מעל הקופה, מעל החומה דינרים מתרומת הלשכה ובחוץ לאותם שבחוץ, לקנות תמידים, והיו מלאים להם תמידים. אז ממילא המצור נמשך, אבל עבודת המקדש לא נפגמה. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידכם. אם הסיפור הזה יימשך, אלה נותנים כסף ואלה מביאים קורבן, אין להניח שהמערכה הזאת תוכרע. מוכרחים את העסקה הזאת לחסל. ואז תבוא אחריו בזה, מפני שכל עוד שהמקדש עומד על תילו והעבודה נמשכת תמידים כפשוטו, תמידים כסדרם, אז בוודאי שירושלים לא תיפול. למחר שלשלו דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעת ציפורניו בחומה, החזיר הזה הנגרר, ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חוכמת יוונית. אז האמת היא שהברייתא הזאת צריכה הסבר לעצמה, ולא נוכל לעסוק בכל פרטיה. קודם כל, אני לא מבין, מכיוון שהיה פעם איזה סיפור, היה שם זקן אחד, והזקן הזה רמז להם, הוא אמר להם, כי אחרת האחרים היו שומעים את זה, אז נניח שזה היה איזה קוד, נניח שזה היה איזה מפתח, אבל מכיוון שהיה זקן אחד, שהיה חוכמת יוונית, ובגללו קרה מה שקרה, אז לכן גזרו על חוכמה יוונית. ומה אמרו? ארור אדם שילמד את בנו. למה דווקא ילמד את בנו? אז נקבל את זה כמות שהוא. אלא שיש להקדים את המפגש בין תרבות ישראל לבין החוכמה היוונית ההלניסטית בעוד מספר שנים רבות לפני הורקנוס ואריסטובלוס, כפי שאומרת פה הברייתא. וזה על פי הגמרא ביומא סמכתא, שהיא גמרת מפתח בכל הבנת העניין של חנוכה ובכל היסוד הזה של התרבות ההלניסטית. הגמרא מספרת, בזמן שאלכסנדר פלש למזרח וכבש את סוריה ואמור היה לרדת למצרים, זה אנחנו יודעים גם מתעודות חיצוניות, הוא עבר על גב ההר בארץ ישראל, וכשהוא היה אי שם בין הרי שומרון לבין הרי יהודה, יצא לקראתו שמעון הצדיק ולבש את כל בגדי הכהונה, כנראה כדי להרשים, והם היו מודעים מה המשמעות הזאת אם באמת שמעון הצדיק יצליח לחבב או להתחבב על אלכסנדר, כי אחרת מי יודע מה יקרה. והלך לפניו עם כל צוות הכהונה עם לפידים במשך הלילה, וכנראה שאי שם בסביבת רמאללה או קצת יותר צפונה נפגש שמעון הצדיק עם אלכסנדר הגדול. וכשראה אלכסנדר את שמעון הצדיק, ירד מעל סוסו והשתחווה לו. שאלו אותו עבדיו, מה זה? מלך גדול כמוך? אז הוא אמר להם, כדמות הזאת ראיתי יוצאת ובאה לפניי בבית מלחמתי. אז שוב, זוהי גמרת בשינה לכשעצמה, הייתה לנו כבר פעם הזדמנות לעסוק בה, לא נדבר בה עכשיו. מה כתוב פה בגמרה? ומהו היסוד הזה של המפגש בין אלכסנדר לבין שמעון הצדיק, והאידאה הקדמות הזאת, היה לו איזה גילוי, היה לו איזה חד. מה זה קדמות הזאת? כל מקום שאלכסנדר הגדול הלך וכבש, אז מן שמעון הצדיק הזה, מן כהן גדול בשמונה בגדים, עם אורים ותומים, הוא שמהווה לו את הכוח המוביל, הוא הסייר של פניו, הוא יחידת החוד, מה כתוב פה? אבל כתוב. אז יוצא, שאם אנחנו רוצים לדבר על מה שקוראים התקופה ההלניסטית, אז הפגישה הראשונה היא באמת כמו שהיה גם בהיסטוריה הכללית. אלכסנדר, על ידי כוח הצבא, על ידי ההיקף הגדול שלו, על ידי מסעות הכיבושים והשטף שהוא שטף את המזרח כולו, הוא הביא בעקבותיו את תרבות יוון, שקיבלה כל מיני גילויים, דהיינו גילוי סורי לאחר מותו, וזה העסק שלנו עם אנטיוכוס, הגילוי של מלכי מצרים שאימצו לעצמם את התרבות ההלניסטית, ועל כל פנים את כל אגן המזרח התיכון הוא שתק, המזרח הקרוב אלינו, וזה היה בשילי התקופה הפרסית, דהיינו אנחנו בשיירי כנסת הגדולה, שמעון הצדיק, ואחר כך הזוגות, ויש לנו בכמה מקומות שיוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר הם אלה שהיו בפולמוס היווני כשתופעת ההתייוונות הקיפה פה את ירושלים. אז זו תקופה ראשונה, עליה אין עדים לנקיטת עמדה בדברי חז"ל. אנחנו עוברים את מתתיהו, את בניו, את המלחמות, ומגיעים, וכאן אנחנו יודעים, מה עשה היסוד ההלניסטי הזה, היסוד היווני הזה. ואגב, עצם המושג הזה, הלניסטי, זה עדות. זאת אומרת, ישנה תרבות יוון הקדומה שהייתה ידועה ושלטת במלכות היוונית המצומצמת, וכשבעקבות אלכסנדר ומסעות הכיבושים שלו באה התרבות היוונית במגע עם תרבויות המזרח, נוצר המיזוג הזה המכונה בפינו היום הלניזם. זאת אומרת, יסודות יווניים שנתמזגו עם יסודות של תרבות המזרח, כששני הצדדים סמכו על המיזוג הזה. מה שקרה בארץ ישראל, זו הייתה התופעה המפליאה הזאת, שזה היה שידוך שאחד הצדדים לא רצה בו, ודבר זה עצמו היה לפלא גדול בעיני אנטיוכוס, הרי הוא עומד להביא להם את האור, מה הפשט שהם לא מוכנים? ואז קרה הסיפור עם מלחמת החשמונאים, וכמו שאמרנו, בנכדי הנכדים של מתתיהו, אורקינוס ואריסטובלוס, בא הסיפור הזה שהלימוד והשליטה בחוכמה יוונית הביאה לזעזוע של הקודש, חזיר בחומת ירושלים. ואז באה הגזירה, האיסור הזה, ארור האדם, זה לשון שגם נראה שהתוספות מדייק, ארור אדם שילמד את בנו חוכמת יוונית. דהיינו, נניח 150 שנה בערך לפני חורבן בית שני. רב שמעון מגמליאל שלנו, הוא הרי נמצא למעלה מ-100 שנה אחרי החורבן. כבר אנחנו מדברים בתקופת השיקום. אז הוא מספר לנו בברית הזאת בבוביקאמן, ש1,000 ילדים היו בבית אבא, כש500 התחנכו לדאוג לכלל ישראל על ידי זה שהם ישלטו בחוכמת יוונית ובלשון היוונית. אז על זה שואלת הגמרא, הרי היה איסור שלא ילמד אדם את בנו חוכמת יוונית, אז הגמרא, מה שמע מתוך דברי הגמרא? שהאיסור הזה לכתחילה לא חל על אלה שזקוקים למלכות. אז התוספות בבוביקם את פ"ב, עמוד ב', ואסור לאדם שילמד בנו חוכמת יוונית, ואם תאמר, ולא בפולמוס של טיטוס גזרו, כדאמרי לה בפרק בתרא דסוטה, וטיטוס הרי היה בתקופת החורבן. הווה אומר שלפי הקושיה של התוספות, כל ימי הבית השני לא הייתה בעיה של לימוד חוכמת יוונית. וטיטוס היה בשעת החורבן, כדאמרי לה בגיטין. ומלכות בית חשמונאי קדמה יתובה. ויש לומר מתרץ התוספות, ומעיקרה גזרו ולא קיבלו מיניים. אינמי, היא באי למי כאן בערור, לא היה מי כאן עבריין, אבל לבסוף היא כגזירה דרבנן. אז בין לפי התירוץ הראשון ולפי התירוץ השני, מותר לנו לומר שישנם שלבים ביחס של חז"ל, ולא רק ביחס, אלא גם בחומרת היחס. כי זה מה שהתוספות אומרים, שיש פה יסוד של ערור, אבל מי שעושה את זה, הסטטוס של עבריין הוא לא מקבל, כי לא, בסדר, הוא מקבל ערור, זה גם כן מנה טובה מחזל, אבל אסור זה איסור, זה דרבנן. אז לבסוף איקה גזירה דרבנן. זאת אומרת, אפשר לדון על שלבים ביחס של חזל כתוצאה מאירועים היסטוריים. ומה שרמוס פה בברית הרי צריך להבין פשט, כיוון שקרה פעם אחת שאיזה זקן אחד ידע ספר עשו את זה. הזקן הזה זה ביטוי למה שחוכמה יוונית עשויה להביא. אז אני חוזר עוד פעם. אז אנחנו מדברים על השיטפון האלכסנדרי את המזרח כולו בסוף תקופת פרס, שזה שיערי כנסת הגדולה שמעון הצדיק, כמו שהגמרא ביומה אומרת. למעשה אנחנו מדברים על רובו של הבית השני. אלא שעד שהתרבות היוונית הזאת נכנסה בגבול ישראל, נמשך זמן, ולא מיד בתחילה הוא כבר איים. אורקינוס ואריסטובולוס לפי התוספות דרג אחד, הדרג השני, החורבן עצמו, זה הפולמוס של טיטוס, אם כי שם בברייתא בסוטה ממתת יש גם גרסאות אחרות בקיטוס, וזה עוד פעם שאלה בדיוק מי זה היה הנציב הרומי הזה. ואנחנו רואים שאחרי החורבן בימי רב שמעון גמליאל אנחנו שומעים שהוא מדבר על ילדים שבבית אבא, וזה רבן גמליאל דיאבנה, למדו חוכמת יוונית בשביל לטפח את היחסים עם השלטון, וכולם נספו בשואה של ביתה ולא נשארו אלא אני, אומר רב שמעון גמליאל, ובן אחי אבא. כדי להשלים את התמונה צריך להדגיש שאנחנו עומדים עכשיו ברב שמעון גמליאל, אבל מבחינת ההשפעה של מה שקרויה בפינו התרבות היוונית ההלניסטית, היא נמשכה כל ימי המשנה, כל ימי הגמרא, כל ימי הגאונים, עד סמוך לכיבוש הערבי, דהיינו קרוב ל-800 שנה פלוס מינוס. מאז אלכסנדר, כל הזוגות, כל התנאים הראשונים, כל חכמי המשנה, כל חכמי התלמוד, כל תקופת הגאונים, אני מדבר כמובן בארץ ישראל, בבבל זה סיפור בפני עצמו, על כל פנים, בכל החלק של מה שקרוי בפינו המערב, כולל ארץ ישראל, מצרים, אסיה הקטנה, רומי, בכל מקום שיהודים ישבו. ובכל אותה תקופה הייתה יצירה אדירה. וזו, בצד זו, התקיימו שתי התרבויות הללו, ומה שמאלף מאוד זה כמובן נקודת הפגישה. אנחנו הרי מכירים כמה וכמה לשונות, המילה נימוס, המילה אוויר, כל מיני מילים כאלה שהן מילים יווניות מובהקות, איך הם חדרו לפה. אבל אני בדאמת, מי שיעיין טוב בעניין הזה יראה שגם לאחר הכיבוש הערבי, לא מבייר, כל מה שקרוי בפינו ספרות ספרד, דהיינו חכמי ישראל בספרד הכירו והתמודדו עם התורות היווניות במלבוש הערבי שלהם. אז זה לא יפסיק בזה. אז רבי דלוי כן מסכים או לא מסכים, מתפלפל לכאן ולכאן, זה עוד פעם היסוד היווני הזה. והדבר הזה פולש והולך בתולדות התרבות. זה כבר צריך להעמיק כדי לראות את זה. למעשה עד ימינו. יסודות גדולים אחרי תקופת הרנסנס ואחרי התקופה של ימי הביניים, גם בתרבות המערבית המודרנית היום ישנם יסודות שראשיתם ועניינם הראשון הוא בתרבות היוונית, שם שאלכסנדר נתן לה את הביטוי בעולם. מכאן עולה שלהבין את הניצחון של החשמונאים על תרבות יוונית איננו רק עניין לשעתו באותם עשרות השנים של מלכות חשמונאים באמצע ימי הבית השני, וזה לא רק לתקופה שאחר כך, אלא למעשה עד עצם היום הזה, בלי הפרזה, מי שינתח טוב מהו הגרעין של התרבות היוונית, ונכון שבגלגולים ובלבושים שונים הוא עבר כמה וכמה מעברים, הוא יכול לראות את עקבותיו גם בתרבות המערב המודרנית היום. ונמצא שתוצאות המאבק שאמורים להיות בין החשמונאים לבין תרבות יוון דאז, זה לא רק מה שהיה אז, אלא לפי התוצאות במאבק הראשוני, כך תהיינה לזה השלכות לאורך כל ההיסטוריה עד ימינו. זה לא רק דרשה, וזה לא רק ככה בשביל להגיד את זה בערב חנוכה. זה בדוק וברור וניתן לביקורת באותם היסודות של תרבות יוון, עם כל החידושים ועם כל השינויים ועם כל חידושי המדע, אז הביסוס או עקרונות מסוימים בתרבות המודרנית שלנו יסודם בעניין הזה של חוכמת יוון. הווה אומר שכשאנחנו שואלים מהי חנוכה ומה, מכיוון שפעם זה קרה, במקרה שלפנינו זה בשום פנים לא רק פעם, אלא מה שאמור להתרחש בהתנגשות הזאת, הוא יהיה בית אב לדורות ולדורי דורות. כיצד חוכמת ישראל תתמודד עם חוכמה יוונית? האמת היא שכבר בימי חז"ל, בפני הבית, היה לנו את הפגישה הזאת. וזה תרגום התורה. תרגום התורה ליוונית, כפי שהברייתא במגילה מספרת, במגילה ח', על שתלמי המלך, וזה אחד מן הביטויים היווניים ההלניסטיים בלבוש המצרי, שהוא ביקש את תרגום התורה. והיחס לתרגום התורה הוא גם כן בעייתי. לא אדבר בו עכשיו באריכות, אציין רק שבמאמרי הראייה בכרך השני, בעמוד 307, יש שם נאום חשוב לענייננו. זה הנאום שהרב דרש בפתיחת האוניברסיטה. כפרט פיקנטי אספר ששמעתי מרב צבי יהודה שבזמן שעמדו לפתוח את האוניברסיטה, אז המצב אז בארץ היה שלא היה לאף אחד הווה אמינא שאפשר לקיים טקס כזה בלי שהרב הראשי יהיה. אז הרב הראשי אמר שהוא יהיה, אבל בתנאי שיתנו לי לדבר. ויצמן בשום פנים לא, מה פתאום, מה רבנים יש להם באו לעשתה? לא, זה היה, איינשטיין היו גדולי מדע שבאו לפתיחה הזאת, בשום פנים לא. אז הרב אמר שלא יהיה, רב צבי יהודה אמר לי, הבית הזדעזע, באו צעקו שליחים לפה, לא מדבר, לא מוכן, רק אם יתנו לי לדבר. פתאום כזה יצורר לדרשנות. לא הייתה ברירה, והוא דיבר. גם קולו היה, וכשהוא נעמד לדבר, זה התמונה המפורסמת שהוא מדבר על רקע הר הצופים, בלפור, איינשטיין, כל גדולי העולם. ולא היה רמקול, והוא דיבר, והיה נדמה לוויצמן שהוא מדבר יותר, וויצמן היה יושב ראש הטקס, יותר ממה שצריך, אז שלחו לו פתקים. הוא לא ראה פתקים, לא אמר, הוא את כל הדרשה אמר. ואחר כך בצביל להתפיס את זה. בסדר, זה מופיע גם כנאום בפתיחת המכללה העברית, ככה עוד קראו אז לזה, וזה הלך עם חוברת קטנה. ראיתי עיתון למחרת כתוב, ורבינו הגדול נעם שם מנעם ארוך, ככה קראו לזה, שאין לנו אפשרות להביא אותו מפני עריכותו. בסדר, ככה קראו את פס. עברו 50-60 שנה, עשו טקס, זה איחר לפתיחה הזאת, ועמד הרקטור של האוניברסיטה, ורצה להגיד איזה וורט. אז הוא ילעל בכל הדרוש ששמרו אז כל גדולי הציונים וכל גדולי המדע, ולא היה לו מה לומר, מה הם אמרו ומה יש היום, אלא הדבר היחידי שיכול לצטט מה אמר הרב קוק אז. והוא ניסה לאור הוורט שהוא אמר לראות האם אז הדבר הזה יגשים את עצמו או לא. אז מישהו שקצת ידע את כל, אולי ידע את כל הלשונות הלך מסביב לזה, כתב מאמר גדול, נאום שלו בעיתו או נאום בטרם עת. הרב אמר אז וורטים שהטיפשים שם לא הבינו. והוא כותב, ניסיונות היה לנו בימי קדם על היחס בין אומות העולם, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. זהו המאורע של העתקת התורה ליוונית, שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. היהדות הארץ ישראלית פחדה אז ועולמה חשך בעדה, והוא מתכוון לברייתא במסכת סופרים שירד חושך לעולם שלושה ימים, והיהדות היוונית רחב ליבה מזה וקיבלה את העבודה בשמחה רבה, מפני שבאמת במצרים במשך שנים רבות חגגו יום טוב, שעה באותו יום שהתרגום היווני הושלם. כאמור, תוצאות ההתמודדות בין חוכמת ישראל לחוכמת יוון בראשית הפגישה יקבעו באופן בסיסי את היחס לכל אורך הדרך. וגם כאן יש לנו מאמרה של רב שמעון בן גמליאל, הגמרא במגילה, על סמך המשנה הזאת שכל הספרים, מחלוקת שם תנאים אם נכתבים רק באשורית או גם בכל לשון או רק ביוונית, אז רב שמעון בן גמליאל אומר שהתורה מתרגמת רק ליוונית. ועדיין רב שמעון בן גמליאל מסביר או מנסח ניסוח הלכתי את מה שהתרחש 300 שנה בערך לפניו. כן? אפילו קצת יותר מ-300, כן? 200 שנה, אומר הרמב"ם, יותר מ-200 שנה מימי החשמונאים עד סוף בית שני, רב שמעון גמליאל שלנו 100 שנה אחר החורבן, ואם קצת עוד יותר, אז זה בערך ככה. תרגום התורה ליוונית זה היה בתקופה שהיה איזה תקופה, עוד איזה קצת, איזה רומנטי קצת, איזה אידיאל שאפשר יהיה לחיות זה בצד זה. אם כי, איך שהרב אומר, היהדות הארץ ישראלית כבר התייחסה לזה בחשדנות. ואחר כך יש מימרה בגמרא. למה רק לדבר הזה? המשנה היא במגילה ח' עמוד ב'. רב שמעון גמליאל אומר, אף בספרים לא יתירו שיכתבו אלא יוונית. ובתו ט' עמוד ב', אמר רב אבאו, אמר רב יוחנן, לאחר כרב שמעון גמליאל. אמר רב יוחנן, מה הייתה מדרב שמעון גמליאל? אמר קרא, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהל השם. דבריו של יפת, והרי יוון הוא מבניו של יפת, כתוב בתורה בבראשית יוד, דבריו של יפת יהיו באוהלי שם. מרש"י, דבריו של יפת הוא לשון יוון, לשונו יפה משל כל בני יפת. אז רב שמעון גמליאל, יש פה איזו לגיטימציה לתרגום התורה, ודווקא היופיותו של יפת גואלי שם. והאמת היא שהאתר הזה של רב שמעון בן גמליאל עבר גם לבנו הירושלמי בשבת פרק ו' הלכה י', מדבר על דברים שהתירו לבית רבי, ושיהיו מלמדים את בניהם יוונית, סליחה, ירושלמי, פרק בשבת, פרק ו' הלכה א', ושיהיו מלמדים את בניהם יוונית שהיו זקוקים למלכות. רבה באו בשם רבי יוחנן, וזה הרבי יוחנן שאמר לנו יופיפותו של אפת, מותר אדם ללמד את ביתו יוונית, מפני שהוא תכשיט לה. אז זה קשור למה שאמרנו קודם, על המערכת היחסים בין חוכמת יוון לבין תלמוד תורה, לבין האתר ללמוד, ושעבר גלגולים של איסור ושל עבריין ושל ארור ושל דרבונון וכו' וכו'. אז הוא אמר, לבת שאין עליה חובה של תלמוד תורה, אז מותר ללמד אותה. אבל מה ההסבר? שהוא תכשיט לה. זה קישוט. זה קישוט בשביל הבנות. שמע שמעון בר בא ואמר, אז אחד מהמוראים אמר, מה שרבבאו אומר את זה, בגין דרבבאו בא עם מילפה בני תה יוונית, הוא תלה לברב יוחנן. הוא עצמו רצה ללמד את הבנות שלו יוונית, אז הוא חיפש אתר, אז הוא תלה את זה בדברי רב יוחנן. שמע רבבאו ואמר, יבוא עליי אם לא שמעתי מפי רב יוחנן. שלא יספר לי סיפור, זה לא אתר שאני ממציא. אני שמעתי את זה מפיו של רב יוחנן, וזו היא כבר סמכות. רב יוחנן הוא זה שאמר את הנימוק של רב שמעון גמליאל על יופיפותו של יפת, מותר ללמד לבנות לשון יוונית, מפני שזה תכשיט, זה מצעצע, זה מייפה, זה יויפי. מי שיש לו יחס ליויפי, אז נותנים לו יויפי. המורכבות הזאת של היחס אל חוכמת יוון היא הרי צריכה הסבר. מצד אחד אישור, נזדעזע ארץ ישראל תק פרסה על תק פרסה, ואסור ללמד את בנו לשון יווני, וארור האיש אשר יעשה את זה, ומאידך יש איזה אתר למי שזקוק למלכות, יש איזה אתר למי שזקוק לשיפוץ, ליויפי, לתחשי, ויש איזה אתר, אבל לא רק אתר, אלא איזה מעלה של יופיפותו של יפת בו לשם. אז האמת היא שבפחד יצחק על חנוכה, בעמוד למ"ח ובעמוד סמך א', הוא ניסה לומר שאין החינם, באמת היחס שלנו אל חוכמת יוון הוא מורכב. מצד אחד אנחנו מכירים את הזוהר שהיוונים אינן קרייבה לאורך דמאמנותה, הם קרובים לדרך האמת, אז זה יחס חיובי. ומצד שני, על הדרך המקובל, שכשבא מריבה, כשבא איזה מתח בין קרובים, אז ההרס הוא הרבה יותר גדול משם בין רחוקים. כי לעומת האהבה, ככה שנאה מתגברת, אם אכן השנאה מתלקחת. נו, אז מרגישים שזה הסבר, אבל לא מבינים למה שפה כן וחוכמה לא. הרי יכול היה להיות גם הפוך. אם מתכוונים לומר שמצד אחד יש לנו יחס לחוכמה יוונית, מצד שני אין לנו יחס, למה בחרו דווקא שיופיפותו של יפת כן וחוכמה עצמה לא? אז האמת היא שבצדקת הצדיק, בסימן פ"ט וגם בסימן רכ"ח, יש התייחסות לזה, אבל ככה בעקיפין. שם בסימן פ"ט הוא מדבר על יוונית, כמו שהיית בזוהר דין נקרא ולאורחם בבדות המזה זכו ללשון, וגם הם מחלקים בין לשון לחוכמה. ושם הגמרא באמת אומרת שהגמרא דנה אם לשון יוונית יפה או לא, אז אומרת לשון יוונית היא באמת יפה, אבל מה שעשו זה חוכמה יוונית ללמד. ובסימן רש חפתת כתב רב צודק שהיסוד של חוכמות חיצוניות, שחוכמת יוון הוא שורש חוכמות חיצוניות, ולכן זה נמר, ויש פה כמה וכמה יסודות בהבנת היסוד הזה של חוכמה יוונית. האמת היא שרק ברמיזה שעצם המושג הזה של חוכמה יוונית או חוכמת יוונית לא כל כך ברור מה זה. מה זה? זה מדע שימושי, מה שנקרא בלשוננו, משפטי פיתגורס, תלס, מה יש פה? בשביל זה חזיר בא? אז זה חלק אחד שכמעט מוסכם שזה מותר. על כל פנים זה, על זה לא חל האיסור. יש חוכמת יוונית שזה היסודות הספרותיים, הומרוס, שמופיע גם כמה מקומות במסורת חז"ל, וזה יסודות ספרותיים אולי בשטח ניטרלי. ויש הפילוסופיה וחוכמת האלוקות ודיונים ביסודות תיאולוגיים או מטאפיזיים, שזה כבר מתחיל להיות בעייתי, וכאן כמובן יש יחס מיוחד לרמב״ם ולפילוסופיה היוונית, וגם כאן אפשר במאמרי הראייה בחלק א' בעמוד 108, יש שם מאמר גדול של הרב על הביקורת של יעבץ על הרמב״ם בפגישה שלו עם החוכמה היוונית. זה עצמו, שאסור לאדם שילמד את בנו, כאן נפתח כבר פתח, אבל הוא עצמו, אולי כן יהיה מותר, אולי לא יהיה, האם רק אסור ללמד לילדים, מי שחייב עוד לעצב את דמותו הרוחנית, אז זה באמת דיון, מי שירצה יכול לראות באנציקלופדיה התלמודית ערך חוכמות חיצוניות, יש שם חלק גדול מן הדעות שהובאו בזה, והרי למייסה לרובו הגדול של הציבור שלנו זה נפקא מינה, הלוך אלה מייסה. המייסה של ישיבה תיכונית, המייסה של לימודי חול, המייסה של להרחיב את ההשכלה, זה הבעיות הגדולות של עיסוק בחוכמה יוונית על כל גווניה ועל כל מרכיביה ועל כל סוגיה. במקום אחד, מסר דוקטור זיידל, הוא היה יהודי מיוחד במינו, אחד מרבותיו בלימודי חול של רבי צבי יהודה, היה סטודנט, היה תלמיד חכם, אז הוא אמר שהוא שמע מהרב פעם, יופייפותו של יבד באוהל הישם, באוהל, בארעי, לעומת כשנכנסו יוונים להיכל. ההיכל היהודי, הרב דריה מביא את זה במועדי ראייה בעמוד קוף נונטט, בתורה שבעל פה שנשמע. היכל הוא היכל יהודי ששם עשו הזר הקרב יומד. לעומת זאת, האוהל הארעי, שם יפיפותו של יפת היא בעלת משמעות. פנים וחוץ. האוהל הוא לא מספיק ביתי, הוא לא מספיק הבית המיוחד שלו. על הדרך שאמר רב יהודה הלוי, ואל תשייכה חוכמה יוונית, שאין לה פרי אלא פרחים. הפרי זה התוכן, זה הפנימיס. הפרחים זה הצעצוע החיצוני. משהו כגון זה, יש במאמרי הראייה בחלק א', בעמוד 150, מאמר שהרב כתב בערב חנוכה אחד, בנר חנוכה, שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית, מעקת הרוח היווני המתהדר ביופיותו החיצונה. ומה שעוד יותר חשוב לענייננו, זה מה שכתוב במאמרי הראייה בחלק ב', בעמוד 476, וזה דרשה שהרב דרש בחנוכה, בחנוכת סמינר מזרחי. ואז הוא אמר, העם היווני השאיר רושם גדול בעולם, גם בנו הכניסה תסיסה. על זה נגזרה גזרה ארור האדם אשר ילמד את בנו. לא כתוב אשר ילמד, אלא אשר ילמד את בנו. חכמינו הקדושים התייראו מאוד שם החוכמה היוונית תמשוך את הנוער ותנתק אותו מאמונת קדוש ישראל. לקרובים למלכות הותר בקושי ללמד חוכמה יוונית, זה רב שמעון גמליאל. אולם גם שם נאמר שעל חוכמה יוונית לבד נגזרה גזרה, אבל לא על לשון יווני. לשון יווני לחוד וחוכמה יוונית לחוד. דברי חז"ל עמוקים ואין להבינם כפשטם. הכוונה בלשון יוונית אינה רק לפירושם של מילות יווניות, אלא זה נכנס בתכונות של מדע. ההבדל בין לשון לחוכמה הוא ההבדל שבין סגנון לתוכן. כשאמרו חז"ל לשון יוונית לחוד, הכוונה לסגנון. שפה זה כלי חיצוני. את התוכן, את החוכמה, אין אנו צריכים לקבל אלא מתורתנו הקדושה. התוכן שלנו הוא עשיר. גם אחרי המלחמות והניגודים הגדולים שבינינו, יבת אלוקים ליפת. מתוך כך הותר לתרגם את התורה ליוונית. והרב ממשיך לדבר פה על יסודות של לימודי חול והאתר ואיך להשתמש בזה. אבל הנוגע לענייננו, ההבדל הבסיסי הזה בין לשון לבין חוכמה.
ואומר, מה שאמר רב שמעון בן גמליאל על 500 ילדים שהיו לבית אבא שעסקו בלשון ולמדו את הלשון היוונית, דהיינו גם אם הם אמרו את החוכמה בשביל העתר, בשביל המגע, התורה מתרגמת בלשון, דהיינו סגנון כן, מסגרות כן, תכנים לא, אלא שיש במסורות חז"ל עוד מושג אחד. הגמרא בחגיגת ט"ו שואלת מהי אחר, מה קרה לו, איך הוא נעשה האחר הזה. אז הגמרא אומרת, מפני שלא פסק זמר יווני מפיו. איך הוא נעשה אחר? שהיה זמר יווני. אז רש"י אומר, מה זה זמר יווני? למה בכלל אסור זמר יווני? אז רש"י אומר, מכיוון שזה היה אחרי החורבן, זמר יווני לא פסק מביתו, והיה לו להניח בשביל חורבן הבית, הכתיב אשיר לו ישתו יין. אז המרשה במקום שואל, מה קשור זה לזה? קודם כל, אלישע היה כבר הרבה אחרי החורבן, הוא רבו של רב מאיר. ובית, מה זה שייך לאפיקורסס? אינו נראה, ומשום זמר ולאחר החורבן יהיה בונה גם משום מינות, ונראה דנקת זמר יווני, והיה בו מינות בזמר גופו. אז אני חייב להיות פר. יש ירושלמי שגיליתי אותו, אבל לא יודע איך אני מפרנס אותו עם המימרה הזאת. הירושלמי הוא בסוטה פרק ז' הלכה ב', ובמגילה פרק א' הלכה ת', ושם אמר רב יונתן בבית גוברים, ד' לשונות נעים שישתמש בהם העולם. זה טוב שישתמש בעולם, נאה לעולם, ואלו הם. לעז לזמר, רומי לקרב, שור שלי יעיב ולדיבור. אז לעז לזמר, לעז היינו יווני. וזה יפה, אז אומר בני משה, הוא המובחר שבלועזים והוא לשון יווני, לזמר, לשורר בו ולעשות הפוזיטיקי, מסתום הפייט או משהו כגון זה. אז איך מפרנסים זה עם זה? אפשר קצת לדחוק. נמצא שאנחנו מדברים על חוכמה יוונית שהיא אסורה פרט לצד הפרקטי שרב שמעון גמליאל יתיר בה, מכיוון שצריכים להתמודד עם בית המלכות. לשון מותרת, יופי יופיותו, אבל גם כן באוהל. אבל יש יסוד אחד שהוא הדבר החמור, וזה הזמר. אנחנו מכירים את הגמרא במגילה ל"ב, שהגמרא אומרת שכל השונה בלא נעימה, ואני נתת להם חוקים לא טובים. ללמוד תורה צריכים עם ניגון בפשט. אז התוספות באמת אומרים שם, מפני שזוכרים את זה טוב יותר על ידי הניגון. זה הרבה יותר עמוק. ניגון זה הנשמה. נאמר כך, לשון זה החיצוי נייס בפה, בצד הטכני. החוכמה זה עם המוח. הניגון זה עם הלב, זה עם הנשמה. אז אם מותר לעשות שימושים בחוכמה יוונית עם הלשון, ואם מצד הפרקטי מותר עם המוח,